ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. חכמים דורשים על זה במסכת סנהדרין, מדוע הוזכרו האבות בן יצהר בן קהת בן לוי. הם דרשו את זה לגנאי. בן יצהר שהציר, כלומר רם חום גדול כצהריים, קשיים דלים, בן קהת גם כן שיקה, בן לוי שנלווה לאווירה. אפשר כמובן את השמות האלה גם לדרוש לשבח, צער, אור גדול, גם קהת, לוי נלווה לדבר מצווה, כמו נלווה, אפשר לדרוש את זה בשתי צורות, השמות האלה נדרשים. אלא דרשו חכמים שאם יש בן כזה שהוא נוהג מקלקול כזה, זה אומר שהשורשים גם כן יש בהם איזה צד של פגם. חכמים אומרים, למה לא דרשו על יעקב? כי יעקב התפלל שהוא לא יהיה בקהלם. זאת אומרת שמעשי אדם הם נוגעים לא רק לו, אלא לאבותיו ולאבות אבותיו ולהורים של אבות אבותיו. המעשים של האדם הם פועלים לעבר וכמובן לעתיד הרחוק, גם לדורות הבאים. מה שאדם עושה זה לא רק לעצמו, אלא זה מחייב את את הדורות שקדמו לו ואת הדורות הבאים אחריו. ככה אפשר, ככה זה כמובן מה שחכמים דורשים לגנאי, ומידה טובה גדולה ממידת פורענות. כשאדם הולך בדרך טובה ונוהג בצורה נכונה, מקדש את חייו, אז הוא מגלה למפרע את המעלות הקדושות הגדולות שהיו לאבותיו ולאבות אבותיו, והוא מזכה את הדורות שקדמו לו וכמובן גם את הדורות הבאים אחריו. מה קורח טוען? כל העדה כולם קדושים תוכם השם. קורח לא מכיר שיש צורך, שיש מדרגות של סגולה, לא בקדושת הכהונה המיוחדת של אהרון הכהן, לא במעלתו הסגולית המיוחדת של משה רבינו שמקבל את התורה. ועל זה אמרו חכמים, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, כל המערר אחר רבו כמערר אחר השכינה. ועוד אמרו, כל העושה מריבה עם רבו כאילו עושה מריבה עם השכינה, כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה. כיחס לרב, ביותו מבטא את דבר השם, והמתרעם על רבו ועושה מחלוקת על רבו והמערר אחר רבו, הוא מערר אחר השכינה, אחר אור התורה שיש ברבו. בכל מקום שחכמים מזכירים כבוד תלמידי חכמים, מדברים על כבוד תורה, לא כבוד תלמידי חכמים, כבודה של תורה. אנחנו מכבדים את התורה כשאנחנו מכבדים תלמידי חכמים, לא כיבוד אישי, אלא כיבוד הצד האלוקי, הופעת השכינה שישנה אצל תלמידי חכמים. אמנם במדרגה גדולה של תלמיד חכם, נאמר תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. וצריך באמת להבין את הדבר הזה. אם כבודה של תורה זה כבוד תלמיד חכם, ואנחנו מכבדים את התורה, אם כן אדם יכול לכבול, תלמיד חכם יכול למחול על כבודה של תורה? אם אדם הולך עם ספר תורה וכולם קמים לפני הספר, האם הוא יכול לומר שבו בבקשה אל תקומו, מכיוון שמוחה לכם, לא קמנו בשבילך, קמנו בשביל התורה. ואם תלמיד חכם הוא נושא תורה חיה, תורת חיים, חיה בקרבו תורה, הוא למד הרבה תורה, עסק בתורה, מכבדים אותו בגלל שהוא עסק בתורה והתעלה בתורה, אם כן הוא מוחל על כבודו, מדוע כבודו מחול? הגמרא דנה בזה, והגמרא אומרת שהתורה דילי, מלמדת אותנו הגמרא שכשאדם עוסק בתורה, תלמיד חכם שעוסק בתורה, הוא והתורה מתאחדים ביחד, התורה כאילו שלו, הוא והתורה נעשים חדה, זה לא איזה תורה, זה, הוא נושא את התורה בתוכו, אלא הוא זה תורה, עד כדי כך שהוא יכול למחול, יכול למחול. אמנם יש דעות שאומרים שמה שתלמיד חכם יכול למחול על כבודו זה רק על כבוד של יחס של רב לתלמיד, כלומר יש חיוב מיוחד לאדם לכבד את רבו, מלבד החיוב לכבד תלמידי חכמים בכלל, אז את רבו, רבו המובהק, יש חיוב נוסף. לפני כל תלמיד חכם צריכים לקום לדלת אמותיו, לפני רבו המובהק צריך לקום כמלוא עיניו, וכאן זה חיוב, כאן זה חיוב שחייב אדם לרבו, כי רבו לימדו תורה, כי הוא למד תורה ממנו, לכן הוא חייב לו את הכבוד הזה. במקום שיש חיוב אז יש גם יכולת של מחילה, מוכל על חיוב, התלמיד חייב לרב, הרב מוכל. אבל מה שאדם מכבד תלמיד חכם בתור תלמיד חכם, לא בתור רבו, בתור כבוד תורה, אז זה לא יכול למחול. רב מבריסק מדייק את זה בדברי הרמב״ם, שלקום בדלת על מותיו זה לא ניתן למחילה, לקום כמלוא עיניו זה אפשר למחול, אבל למקום בדלת אמותיו אי אפשר למחול, מכיוון שכאן לא בתורת חיוב הוא קם, אלא בתורת מצווה שעליו מוטלת, לא שהוא חייב לרב הזה איזה חיוב, אלא קם לפניו כתלמיד חכם וכבוד תורה. לכאורה טענה מאוד מתקבלת על הדעת, טענתו של קורח, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע התנסו על קהל השם? ורעייתו ממעמד הר סיני, הנה כולנו שמענו את דבר השם במעמד הר סיני, אם הריבונו של עולם רוצה לדבר איתנו הוא מדבר, אם כן אין צורך במתווך, אין צורך במי שיחצוץ בינינו לבין ריבונו של עולם, קשר ישיר, כל אחד יכול להיות וצריך להיות בקשר ישיר עם ריבונו של עולם, ולא על ידי איזה אדם שהוא יעמוד באמצע, הוא יקבל את דבר השם וממנו אנחנו נשמע. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מתייחס לזה הרב זצ"ל באופן נפלא בספר אורות. והוא אומר, הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוקים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות, כי אם דחיפה הגונה. כלומר, זה לא משהו אמצע שמפריד בין האדם לבין אלוקים, אלא זה החיבור. הכהונה היא המחברת בין האדם לאלוקים. והוא מסביר את זה. כשאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו, כשאדם מתקרב לריבונו של עולם, כוחות היותר עליונים שבו הם המתקרבים אל אלוקים, והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוקיים. ככה זה באדם הפרטי, שהחלק הרוחני בתוכו, החלק היותר טהור, החלק היותר זך, היותר מרומם, הוא הפונה אל אלוקים, והוא מאיר דרכו, מאיר על כל חלקי אדם, על כל התכונות, על כל הכוחות, גם על הכוחות הנמוכים, אבל דרך הנקודה היותר עליונה שבתוך האדם בעצמו. כן, גם האורגן הלאומי, כמו אותו דבר הנפש הכללית של כל האומה כולה, וגם האנושי, איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אלוקים בקוטנו. לא כל אדם בכל המדרגות יכולים להתקרב אלוקים בכוחותיו הדלים, בהרגושותיו המאוממות ומטורפות בין גלי החיים החושים הטורפים אותו. או אלוקים מתקטן, של הקטנים מתקטן, ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו מדלדל. לכן, מה קורה? כיוון שלא כל אדם בכל מדרגה יכול להידבק לריבונו של עולם בדבקות עליונה, לכן מציל אדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוקים. כלומר, זה יוצא מתוך האנושיות כולה, מתוך העם כולו. הוא מוציא מתוכו כוחות עליונים, כוחות גדולים, כוחות מרוממים, כוחות טהורים, כוחות קדושים, שהם יקשרו אותו עם ריבונו של עולם. זה עניינה של הכהונה. הסביר לנו כאן הרב שהכהונה יוצאת מתוך הציבור כולו, מתוך העם כולו. יוצאים נבחרים מיוחדים שהם עניינם להידבק לריבונו של עולם ולהמשיך את ההערה הזאת על הכלל כולו. הכהן החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה. כהן זה גדר של חסידות. כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. הכהן החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוקים באמת. ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נשמח הוא העם כולו. בעתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. כלומר שכל העולם, העם נמצא במצב בריא, במצב שלם, אז זרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. אז העם נשמח על הכהנים. הוא נשמח אז בחילם. הוא מאזין את שיחם. באמונה ברורה מתבררת לו בכוח כללי. בהרגשה בהירה, בהכרה כוללת המתנסית לפעמים עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות, שירה. הוא מתייחס אל גדוליו ומתגאה בגודלם, מתברך בברכתם, מתקדש בקדושתם, מתמלא חי לעבודתו החומרית, החברתית, המדינית, וזה נותן לו כוח לעסוק בכל חלקי החיים. כלומר, מאחר שיש לו שפע של רוממות, של קדושה, אז הוא יכול גם לפעול בשאר התחומים במרץ כפול. הוא מלא עוז ואומץ, הולך הוא לדרכו, יודע הוא ברור שאלוקי אומן עמו. הוא יודע, יש לו על מי להישען, יש לו גדולים, יש לו צדיקים, כהנים, שהם שומרים על הגובה הרוחני שלו, על השלימות העליונה שלו, ואז הוא יכול לפעול בכל הופעות החיים שלו ללא חשש, ללא מורא שהם יאבד את הקשר, מפני שיש אנשים גדולים נבחרים שהם משפיעים על העם ומרוממים את העם ושומרים על הגובה הרוחני שלו. ולכן אומר הרב, אני מדלג קצת, הבו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוקית הרדיקלית, הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה. כלומר, אם אנחנו נפעל כדי שבתוך האומה יהיו אנשים מיוחדים שכולה שמתמסרים לעבודת הקודש, שעושים את עבודת הכהונה, מתרוממים באופן רוחני, מתעלים בתורה, מתעלים בקודש בצורה מיוחדת במינה, חסידות אלוקית רדיקלית רוממה, ועל ידי כך, על ידי הכוחות הגדולים העליונים הללו, כל האומה מחוברת אל המדרגות העליונות, אל ריבונו של עולם, אל הקדושה, אל התורה, ויש לה את היכולת אחר כך לפעול בכל תחומי החיים וללא חשש, ללא מורא, שם ההתפזרות בעשייה החומרית, בעשייה הציבורית, בעשייה החברתית, המדינית, תפגע בקודש, כי יש לה אנשי קודש ששומרים על הגובה הרוחני שלה. זה מה שנאמר, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית שתתהלך ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חייה בארץ ישראל. לפני כן הוא אומר את הדברים הללו גם כן בעוד בסגנון שונה: מרית אלוקים בארץ היא גלויה דווקא לידי עבדי אלוקים העליונים, והגבורה החומרית ההולכת ועושה את דרכה ואת סדריה כשיש עבדי אלוקים עליונים, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם עמה שומרי חומתה העליונה, ואז הסבלנות מתפתחת והחיים המעשיים פורחים, וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים נותנים מזון בשפע רב יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. כלומר, אנשי קודש עליונים במדרגה מיוחדת במינה, השפעתם על הגובה של כלל ציבור היא עצומה, היא עליונה, היא פועלת דיבורים אחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, מפעם לפעם הם אומרים כמה מילים, זה נותנים מזון בשפע רב יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. בינוניות זה לא ענייננו, זה לא עניינו של עם ישראל. עם ישראל הוא עם ענק, הוא עם של גדולה, וכשיש בו הגדולים היותר עליונים, הם נותנים עוצמה לכל האומה, כולה, כולה. וזה מבטא את הגדלות של האומה כולה על ידי יחידיה המתבלטים והעולים במדרגות הקודש. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב שצריך לעסוק בגידולם של אנשי קודש מיוחדים, חסידות עליונה, צדיקות עליונה, שהם ירוממו, שהם ישמרו על הקשר העליון האלוקי המיוחד, ויתנו לאומה את היכולת לפעול בכל דרכיה בביטחון שהיא נשארת מקושרת ומחוברת אל הקודש. אז יש שבט הכהונה, שזה התפקיד המיוחד שלו, ויש הבחינה של כהונה של אנשים מיוחדים, אנשי קודש, אנשי תורה, אנשי אמונה, שהם ממלאים את התפקיד הזה של הבחינה של הכהונה. והרמב״ם כבר מתייחס לזה בסוף הלכות שמיטה ויובל, שלא רק שבט לוי, אלא כל מי שהבינו מדעו להתעלות ולהיות דבוק בקדושה ובמעלות גדולות, הוא יהיה כשבט לוי. שיש גם אפשרות כזאת, בחינה כזאת של אנשים שלא ממש משבט לוי, בין בחינה זו. בלי לבטל את הצד הסגולתי המיוחד שיש גם לשבט לוי, והכהונה שהיא מתעלה גם משבט לוי. הסביר לנו כאן הרב שהסדר, סדר העלייה בקודש הוא מחויב המציאות, שלא כולם יכולים לעלות ביחד למדרגה העליונה. יש כוחות שונים של אנשים, יש מדרגות, יש יכולות שונות, כמו באדם בעצמו יש בו צדדים של כוחות, ורק הכוחות היותר עליונים הם המתאימים להיות מקושרים אל הקודש, אל האמונה, אל הדביקות האלוקית. אותו דבר בכלל הציבור, יש אנשים מיוחדים שיש להם את התכונות ואת הכוחות הרוחניים המיוחדים שעניינם לעסוק בצדדים הרוחניים ולהמשיך את האור הזה גם על כל חלקי הציבור כולם. יש כאן כפירה מצד קורח, יש כאן כפירה בסגולתיות המיוחדת של הכהונה, יש כאן זלזול בסגולה ובקדושה ובמדרגת התורה המיוחדת, שאפשר כביכול לגשת אל הקודש בכל מצב, כל אדם, בכל אופן שהוא. זה לא אפשר כך. הרב עומד על זה גם במקום נוסף. הקלקול הזה התחיל, קלקול ישן, מתחיל מקין, שחשב שאפשר לעבוד את השם בלי להתכונן, בלי הכנות נפשיות, בלי תיקון המידות, בלי תיקון התכונות, כשבתוכו כבר גנוז היכולת של רציחה, הרציחה בכוח, לגשת אל הקודש בידיים מסואבות. זה הקלקול של קין, זה הקלקול של קורח, זה הקלקול של אמינות ביחס לעם ישראל, שעם ישראל ביחס לכל העולם כולו הוא בחינה של כהנים, והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ועניינם להיות החיבור המחבר בין העולם כולו, בין האנושות כולה לבין ריבונו של עולם. והאמינות לא מכירה בסגולת, לא הכירה בסגולת ישראל, כאילו אפשר לגשת אל הקודש עם כל מיני כוחות גם כשאין את את הסגולתיות המיוחדת, אלא בבחינת כביכול כולם שווים. לא כן הדבר. כן, מדרגות, מדרגות באנושות, מדרגות, מדרגות בישראל. עכשיו אני רוצה להיכנס יותר לעבודת האדם, גם על זה מתוך דברי מרן הרב. יש גם מדרגות בעבודת השם. הלוויים הם מבטאים איזה בחינה מסוימת בדרך עבודת השם, הכהנים, ויש עוד מדרגה גדולה מעל זה. עומד על זה הרב באורות הקודש חלק ג', והוא אומר שלוש מידות בעבודת הקודש. שלוש מידות ישנם בבעלי הנפש המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם, ושלושתם נאחזות הן במידתה של הדוגמה העליונה שדרכי העבודה האלוקית ברוחה הפנימית, שהיא התכונה של הדביקות האצילית, מתפרטות בה, והן מוצאות להם מקום בשורשה היסוד של עבודת הלוויה, הכהונה, ועל גביהם מידתו של משה עבד השם. כלומר, נתבונן מדרגות בעבודת הקודש. העבודה של המשמעת הפשוטה, שהצד התחתיתי שלה הוא דרוש וקבל שכר. כלומר, אפשר לעבוד את ריבונו של עולם מתוך משמעת, מבחינה של נגיד מידת הדין, אי אפשר להמרות את פיו, להמרות את רצונו של ריבונו של עולם, אחרת יש עונש. אם עושים רצונו יש שכר. זה המדרגה התחתיתית, אבל יכולה להיות גם משמעת לא בשביל דרוש וקבל שכר. זה המדרגה הנמוכה של העבודה מתוך משמעת, והיא הולכת ומתעלה בדרכה. זאת היא עבודת הלוויים, כי שכר הוא לכם, להם חלף עבודתם. זה המדרגה הראשונה, כן? מקבלים שכר על עבודתם, עושים בשביל שכר, יש תמורה לעבודתם. וכשהיא מתעלה, כשהמדרגה הזאת עולה יותר גבוה, אין עיניה נטויות אל השכר, אבל סוף עניינה הוא המשמעת הפשוטה והתמימה. קבלת רצון השם, התבטלות כלפי רצון השם, ומשמעת. זה דוגמה של עבודת הלווים. ואומר הרב, אנשי הרוח אשר בידם נתונים המפתחות של אוצר החיים על הזה, כזה, זה גם כן תכונה נפלאה של התבטלות, של הכרת הגדולה האלוקית והתבטלות כלפי הגדולה האלוקית ועשיית הרצון האלוקי באופן מלא, שלם ומוחלט. אנשי הרוח אשר בידם נתונים המפתחות של אוצר החיים על הזה, הם אינם כל העובדים בקודש המזכירים את השם בתורה, במוסר, בהוראה ישרה, בהלכה, בהגדה. אותם המושפעים מהם, מושפעים מהם משיפת התורה המתגלה על פיהם. כלומר, כל אנשי הקודש שעוסקים בעבודת הקודש, בהשפעה, בחינוך, בהדרכה, בכל התחומים, במוסר, בהלכה, זה סוג העבודה של עבודת הלוויים, עבודת המשמעת. אותם המושפעים הם מושפעים הם משיפת התורה המתגלה על פיהם בתור צינור ומעבר רגון. כלומר, הם, תלמידי החכמים, מעבירים את תורה של תורה, את ההדרכה, והם מהווים איזה צינור מהמקור העליון. המקשיבים זוכים במשמעתם הברעה ומזכים את מזכם גם כן בדרך שכר שחלף עבודתם. כלומר, על ידי שהם מתעלים, כל אלה שמקבלים מהם, הם גם תורמים לאלה שנותנים להם, כמובן, הם מעלים אותם. זה מין שכר כזה, שלא שכר חיצוני, אלא מדרגת עלייה טבעית כזאת, שכשאדם מרומם את האחרים, מתרומם על ידי כך. זהו יחס לוויי, שומר השערים מבחוץ ומרים קול בשיר וזמרה. כלומר, זה מעין התפקיד של הלוויים. הלוויים הם שומרים, שומרים את המסגרת, שומרים על בית המקדש. הלוויים גם מרימים קול בשירה ובזמרה. לכאורה זה כבר לא גדר של שמירה, זה מדרגה אחרת, שירה, משמע קול שירה. אבל קול זה דבר חיצוני, זה דבר ששומעים אותו, זה דבר שגלוי, ומה שגלוי הוא מצומצם ביחס למה שפנימי ומוסתר. ואם כן, זה עניינה של עבודת הלוויים, המסגרת, המשמעת, כמו השמירה, ככה גם עבודת הלוויים בקול, בשיר וזמרה. משמיעים, משפיעים, מרוממים את כל השומעים, מקדשים את כל המתקרבים אל עבודת הקודש. לכאורה, כמו שהגדרנו עכשיו את הדברים, הדברים הם נפלאים. מה החיסרון במדרגה הזאת? מה יש יותר טוב מאנשים שמקבלים עול מלכות שמיים במלואה, פועלים בהתאם לזה, משפיעים על כל מה שאפשר להשפיע, מקרבים כל מי שאפשר לקרב לתורה, עושים הכל כדי שהתורה תתעלה ותתקדש בעולם, וכדי שהכל יהיו עומדים תחת השפעה של עול מלכות שמיים? מה יש יותר מזה? זה הרי עבודה שלמה. ובכן, יש עוד מדרגה, למעלה מזה. למעלה מזה היא העבודה הפנימית, שהיא מסתכלת ברזי עולם, והיא מפרנסת את הקודש שלמעלה. כלומר, לא רק לתקן את העולם הזה, לתקן את האנשים, לרומם את העולם, לתקן את העולם, להוסיף עוד אורה של תורה בעולם, קדושה, מוסר, ישרות בעולם הזה, אלא יש עוד. יש משהו למעלה, הקודש שלמעלה, ברז הנאצל של תנו עוז לאלוקים. כלומר, חזה כביכול כלפי מעלה, לתת עוז לריבונו של עולם. וישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, ובזמן שהם עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. כלומר, עבודה חדשה, עבודה עמוקה מאוד, לא רק לתקן את מה שיש כאן בעולם הזה, ולכוון את כל ההתנהגות של העולם כאן באופן לכיוון שלם, נכון ומרומם, אלא להעלות את המרומים, להעלות את השמיים, להעלות את שמי השמיים, לפעול כאן פעולות שמרוממות כביכול שם את העולמות העליונים, את ההופעה האלוקית שבמרומים, בבחינת תנו עוז אלוקים. מוסיפים ישראל כוח בפמליה של מעלה, בגבורה, כן. לעומת תוכן זה, אומר הרב, בעבודת הקודש של תורי נשמה, צדיקים, יסודי עולם, שמדבק בהם, הרי הוא מדבק בשכינה. כלומר, העבודה הזאת היא עבודה מיוחדת של אנשים שעוסקים ברזי עולם, בסודות, ויודעים שיש עוד עולמות יותר עליונים, יותר קדושים, יותר תורים, יותר מלאכים, ואל תורי נשמה, צדיקים יסודי עולם, והמדבק בהם הרי הוא מדבק בשכינה, וכל המדבק בה מוסיף בהם כוח וגודל, נערה וחיי אלמות. זוהי מידתן של כהנים, עבודת מתנה אתן את כהונתכם וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך. עבודת הכהנים כאן הרב לא מזכיר, אבל אם אנחנו נעמוד כאן על הביטוי שהרב אמר מקודם בקשר לעבודת הלוויים, מרים קולו בשיר, אבל עבודת הכהנים היא עבודה בחשאי. הם נכנסים לפני ולפנים, בכל יום מקטירים קטורת לפני, לא לפני ולפנים, בהיכל, באולם, בבית המקדש בעצמו. זאת עבודה שבחשאי, עבודה פנימית, עבודה שחודרת לתחומים סודיים, תחומים עליוניים. כהן הגדול נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, ואף אדם אסור לו להיות שם, הוא צריך, הוא לבד בסוד, וכאילו חודר. הכניסה הזאת של להיכנס לקודשי הקודשים היא כניסה לעולמות עליונים, פנימיים, גדולים, רוחניים. זו הבחינה של עבודת הכהנים. כל עבודת הכהנים עובדים בבית המקדש, זה עבודה אל השם. מקריבים קורבנות על ריבונו של עולם. לא מתקנים את המציאות, אלא כאילו הפנייה כולה כלפי מעלה. לרומם את להוסיף גבורה, להוסיף כוח בגבורה של מעלה. יש מדרגה יותר גדולה מזאת? זאת מידתם של כהנים, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. אין כאן כי שכרו לכם חלף עבודתכם, אלא עבודת מתנה, היא ניתנת לעשות נחת רוח לריבונו של עולם, וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך. בחינה של הכהונה, בחינה של קדוש. את אשר יבחר הוא הקדוש. בחינה של לוויים היא טהורים. בחינה של טהור. יש מדרגה של טהור ויש מדרגה של קדוש. בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו. יודע השם את אשר לו, זה הלוויים שהם שייכים לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, זה הכהנים. יש עוד מדרגה. למעלה מכולם היא מידתו של משה, רואה נאמן, שעיניו וליבו רק אל צאן עמו, ויזכור ימי עולם משה עמו. דוגמתו היא התכונה העליונה, שאין כל עולמים כדאים לה, לא פרנסה ולא תוספת דולה, כי אם דעה בהירה ואספקלריה מהירה, שכל השפע הטוב והטוב בטילים לגבה יותר משרגה ותיארה. מה אומר לנו כאן הרב? רבים עליונים. המדרגה של משה רבינו, הוא רואה נאמן שעיניו וליבו רק אל צאן מרעיתו. עוסקים בתיקון העולם, מדרגה אחת, בתיקון עולמות עליונים, מדרגה עוד יותר עליונה, ויש עוד מדרגה יותר עליונה. זה משה רבינו. הוא אספקלריה אמירה, האור המושלם. אי אפשר לקבל תוספת. מה שעושים הכהנים, הם מתעלים על ידי עבודתם, הלוויים מתעלים על ידי עבודתם. משה רבינו, הוא נמצא במדרגה העליונה, והוא כבר בטל כביכול כלפי אור השם, והוא פועל לא להגדיל, אם אפשר להגיד כך, לא להגדיל את פמליה של מעלה, הוא שייך לפמליה של מעלה. הוא עוסק, הוא בטל כלפי פמליה של מעלה, הוא כאילו חלק מפמליה של מעלה. והוא כמו שפמליה של מעלה, מה עניינה זה לטפל בכל הבריאה כולה, להיות רואה נאמן, לטפל בצון עמו, כמו שריבונו של עולם מטפל בעמו. משה רבינו כאילו חלק, כאילו בלוע, מדרגה עליונה, אין אחריה עוד התקדמות. הוא נמצא כביכול במצב הזה של אספקלריה למהירה, יותר מזה אין. אור עליון זה מאיר את כל המחשקים, מניר את כל נאונות, את כל נאות צדיקים, כשימשה דנרה על כל מחשקי ארץ ועל כל כוכביה ומזלי כולון. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שככה לו, שככה, שככה זה גימטריה משה רבינו. משה שין חף חף היי, זה גימטריה משה. אשרי העם שהשם אלוקיו. זה הגדר של עבד, הוא עבד בטל, כן? העומד תמיד להופיע, להשפיע, ולא לקבל מאומה, אפילו ברכה רוחנית ואצילית. כי ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשה נתת לו. זהו מקורה של תורת אמת, שבאורה כל יצור נברא, יראה אור וחיים, והתפארת זו מתן תורה. שהיא תומכת כל זרועות עולם, ואינה צריכה להתאמך. כלומר, המדרגות שדיברנו מקודם, הן מדרגות של התעלות. לוויים, כהנים, מי שבבחינה הזאת, כל הזמן במצב של התעלות. כאן אנחנו מדברים על מדרגה שמעלה את אחרים, שהיא כבר כביכול בשלימות, והיא מעלה ותומכת ומרזיקה את כל המציאות כולה. תומכת כל זרועות עולם ואינה צריכה להתאמך, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. כן, אלה הבחינות שאנחנו כאן מתוך הפרשה כולה. פרשת קורח, פרשה שהיא משבר גדול, משבר במשפחה, משפחת המנהיגות, שבט לוי והבחירים של שבט לוי. אבל כמו שאמרנו בפרשיות הקודמות, מכל משבר תיקון, מכל משבר עלייה. המשבר הזה הוא חידד וביער אכן את האמיתיות שיש בהדרגה ובבחינה של כהן לעומת לוי, שמקודם עולה עד מדרגה הזאת לא הייתה כל כך גלויה ומבוררת. ומתוך שלא הייתה ברורה ומבוררת, אז כמו שחכמים אומרים, שבא אשתו של קורח ואמרה לו, איך אתה יכול להסכים לדבר הזה, שהם הכל הם לוקחים בשבילהם, כל מה שהם עושים הכל בשבילהם, תרומות לוקחים לעצמם, אפילו נתנו מעשר ראשון ללוי, הם גם לוקחים מזה תרומת מעשר, מכל הקורבנות הם לוקחים, הכל מין חשבונות כאלה, איך לפתח את השירות שלהם, איך לדאוג לעצמם. לא מבינים את העניינו של הכהן, מדרגת הכהן. ובוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקרוב ואת הקדוש, והקריב אליו. הדברים מתבררים. הדברים מתבררים על ידי העונש שמקבל קורח ועדתו. הדברים מתבררים על ידי המתות שמתי אהרון מציץ ופרח. ואז גישה חדשה. תרומה זה זכות לתת. תרומת מעשר זה הרי מקשר אותנו עם הכהונה. אפשר היה להסתכל לגמרי הפוך. אפשר להסתכל, הקדוש ברוך הוא זיכה את כל ישראל להיות קשורים עם שבט הכהנים על ידי שכל ישראל נותנים להם תרומה, והכהנים עושים את עבודתם, ומכוח הזה שהם מקבלים תרומה הם יכולים לפעול את פעולת הקודש שלהם. אז לנו יש חלק בפעולת הקודש שלהם. אשרינו שזכינו להיות שותפים בזה. כל מתנות כהונה הם נהפכות פתאום לאיזה זכויות ישראליות שישראל זוכים. זה לא זכויות לכהנים, זה זכויות לישראל, שהם זוכים להיות שותפים עם הכהנים. הם נותנים להם חלקם והכהנים מקבלים את החלק מישראל, ונמצא שהם שייכים למדרגה הזאת של הכהונה, ובמעשה הכהנים הם פועלים בשם כל ישראל. ובאות המצוות האלה מיד אחרי זה, מצוות תרומה, מצוות מעשר ותרומת מעשר, במבט חדש לגמרי, במבט של זכויות, של תיקון, של להיות שותפים בכל הדברים הללו. מה כל מה שהם לוקחים לעצמם זה אשרינו שאנחנו יכולים לתת להם. בריאות. כל משבר מביא לידי תיקון. מכל נפילה עלייה גדולה. אנחנו חוזרים לראשית הדברים. אנחנו מקווים כמובן שבעזרת השם נזכה להופעת התפקיד הכהונה כפשוטו, שבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונראה את כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם. אבל בינתיים וגם אחר כך יש את הבחינה של כהונה שיש גם לישראל בעצמם. ובכל אחד ואחד יש הבחינה של כהן, הצד הרוחני שלו, הצד העליון שלו, הצד השיא הקדושתי שיש באדם, שבכל אחד, בכל אדם יש מדרגות, מדרגות בתוך תוכו, והמדרגה היותר פנימית היא בחינה של כהן, ואולי הפנים פנימית היא בחינה של כהן גדול, שיש בכל אחד ואחד. ואפשר לגלות את הבחינה הזאת ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל. וזה עניינם של בני הישיבה. להיות ממלאים את התפקיד הזה, תפקיד הקודש הזה. להיות בחינה של כהנים כלפי כל הציבור. אלו בני הישיבה שעוסקים בתורה ומתעלים בקודש, גם בלימודים, גם במעשים, גם במידות, וזאת אחריות כלל ישראלית לדעת שזה המבוקש של הדור שלנו. ודווקא מפני שהגענו לשעה כזאת, שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, ממשיכים להתבסס בה, מתפשטים לכל תחומי החיים, כמו התחומים שלא היה לנו בחוץ לארץ, המדיניות, החברתיות, כל התעשייה, המסחר, החקלאות, כדומה, כל כוחות החיים מופיעים ומתפתחים, וזה מחייב שהכוח הרוחני יגבר ויתעלה ויעיר ויפיץ אור על כל תחומי החיים ויקדש אותם. לא כל אחד זכה לשבת להגיע למקומה של תורה ולעסוק בהתעלות בתורה. ומי שזכה, זה לא רק זכות, זו גם חובה. חובה להוציא מתוכנו אנשים מיוחדים, קדושים, עליונים, שמרוממים את כולם. ומי שבידו הדבר, הוא מחויב לזה. וכל אחד צריך לעשות היום יותר ממה שהוא חושב שיכול. כי אנחנו היום מבחינת עת לעשות לשם הפרו תורתך. כלומר, לא הפר אנחנו עת לעשות לשם, אבל לפעמים לוותר, אני מתכוון, מישהו חושב שהוא לא כל כך מתאים בעבודת הקודש, ואולי לא זה בדיוק התפקיד המתאים לו, אבל אין ברירה. מפני שהמציאות דורשת שיהיו אנשי קודש, שחסרים הרבה אנשי קודש, וגם החלש יאמר גיבור אני, ועל זה תחול סייעתא דשמיא בעזרת השם, ונוכל למלא את התפקיד המיוחד שזכינו להיות שייכים אליו, להאיר את תורה של תורה בתקופה הגדולה של היום.